ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו חוזרים בלימוד שלנו בספר הכוזרי ואנחנו הגענו לפסקה כ"ו. אחרי שהחבר הסביר למלך כוזר שבעצם מה שמחייב את היהודי זה היותו יהודי, אז אומר לו הכוזרי, לפי זה אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. זאת אומרת, הסברת לי בעצם שרק היהודים שייכים ליהדות. וזה פלא פלאים, כי הרי הוא דיבר עם נוצרי שרוצה לגייר את כולם, דיבר עם מוסלמי שרוצה לגייר את כולם, דיבר עם פילוסוף שרוצה שכולם יהיו פילוסופים. ואז פתאום היהודי, הוא אומר לו, אז לפי מה שאתה אומר, זה רק בשבילכם. עונה לו היהודי, אמנם כן, אתה צודק. נכון, אנחנו לא פרוזליטים. אנחנו לא רוצים לגייר את כולם. ככה זה. אז אומר, אמנם כן, כי מי שנלווה אלינו מן האומות כיחיד, יבואו מן הטוב אשר יטיב עמנו אלוה. אבל שבו לא ישווה אלינו, כי אילו היה חיוב התורה מצד מה שהאלוה ברא את כולנו, היו שווים בה כל בני האדם, כלבן כשחור, כי כולם ברועב סליחה יתברך. אולם חיוב התורה עלינו, הוא מצד מה שהוציאנו אלוהה ממצרים, ומצד היות לו התחברות עמנו בהיותנו סגולת בני האדם. בעצם מה אומר הכוזרי, החבר? אומר לו, נכון, יהודי ולא יהודי זה לא אותו דבר. לכן ההתגלות שנתגלתה אלינו, התגלתה אלינו. ולכן מי שהוא לא משלנו, הוא לא יכול להיות משלנו. עכשיו, כמובן, הוא כבר עונה על השאלה שיכולה להיות. ומה אם מישהו רוצה להתגייר? הרי יש גיור. אז מה נעשה עם מי שרוצה להתגייר? אז הוא אומר, בסדר, הוא יכול להתגייר, אבל הוא לא יהיה שווה. מה הכוונה? לא שיהיה יהודי סוג ב'. ממש לא. אלא, גם מי שמתגייר, עדיין יש לו חיבור זהותי שונה ממי שנולד כיהודי. למה? כי הוא בא עם התרמיל התרבותי שלו. ולכן הוא משמש לנו כחוליית קישור בין עם ישראל לאומה שממנו הוא בא. עכשיו יש משפט ככה שאומרים שהנשמה של כל הגרים היו בהר סיני. כאילו שכבר הגר שהתגייר ב-2021, אז הוא כבר היה בהר סיני. אז צריך להבין, זה לא שהוא באמת היה בהר סיני. זה לא שהיה מישהו שהוא היה הנשמה שלו ובמהלך הדורות, זה לא. אלא שבהר סיני הקדוש ברוך הוא פשוט התחיל את הרעיון של נשמות ישראל. ולכן מאז יש לו תיק באפסנאות של הנשמות, עם נשמות יהודיות. מי שרוצה להתגייר, נותנים לו נשמה יהודית, שכבר הייתה מוכנה בהר סיני. בסדר? לא שהוא היה יהודי ויצא וחוזר. עכשיו, אחרי שאתה אומר כזה דבר, בעצם אמורה להסתיים השיחה בין החבר לבין מלך כוזר. זהו. אין לי כבר מה לקבל ממך. ואז עונה לו הכוזרי. עונה לו הכוזרי. אגב, רק שנייה אחת. למה באמת זה ככה? למה אנחנו לא פרוזליטים? למה אנחנו לא רוצים לגייר את כל העולם ליהדות?
כי אנחנו עם
ולודעת. ו? אז רוצים לגייר את כולם לגורל הלאומי שלנו. למה לא?
אוקיי, לכל אחד יש תפקיד.
יפה. כי אנחנו מאמינים שלכל אחד יש תפקיד. זאת אומרת, אנחנו לא חושבים שיהודי זה יותר טוב מנורווגי. אנחנו חושבים שגם לנורווגי יש תפקיד. נכון? אוקיי?
כי לכל אחד יש תפקיד למלא בעולם ו...
בתור שהוא.
אוקיי.
ואני לא רוצה שהוא ימלא את התפקיד שלי. התפקיד שלי זה שלי, שלו זה שלו. אוקיי? רואה אני אותך היהודי מתאפר בדבריך, כי אחרי אשר כבר היה מאמריך נאה, שב להיות פגום. אתם זוכרים מה קרה? בהתחלה אמר לו החבר, אני מאמין במשפחתיות, לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, ואמר לו, הכוזרי, לא מעניין אותי מה שאתה אומר. ואז הוא אמר לו, טוב, אז בסדר, אז אני אדבר איתך על רעיונות רוחניים. הוא אמר, עכשיו אתה מעניין אותי. ואז הוא שוב פעם חוזר לעניין זה שלנו. אז הוא אומר, מה, אתה מתהפך. שוב פעם חזרת להיות בן אדם שלא מעניין אותי. עונה לו החבר, שאני נע, סייני נע ואברר את הדבר בהרחבה. ושב הפגום ביותר בעיניך להיות הנאה ביותר. זאת אומרת, תן לי להסביר לך. תן לי להסביר לך, כנראה שלא הבנת מה שאני אומר. דבר כאהבת נפשך. בסדר, אז תסביר לי מה אתה מתכוון. אוקיי. הלא, תודה כי העניין הטבעי שממנו מתחייבים לקיחת המזון, הגידול וההולדה, הם וכוחותיהם וכל תנאיהם נתייחדו בו הצמחים ובעלי החיים, לא האדמה והאבנים, המחצבים והיסודות. עכשיו הולך להסביר לו במה שונה עם ישראל. והוא מתחיל מן המציאות של כל העולם. אומר לו החבר, תראה, בוא ניקח דוגמה. אתה מסכים איתי שצמחים ובעלי חיים זה שונה במהות מהאבנים? פרסנס. בסדר? זה שונה. במה זה שונה? במה שונה צומח ובעל חיים מאבן? זה מינרל, זה וג'טל וזה אנימל. נכון? זה דומם, זה חי, זה צומח וזה חי. אבל מה השוני המהותי?
שוב פעם תפקידו, לא?
לא, בסדר, אז נו, אתה המדעי פה. מה ההבדל? מה ההבדל המהותי?
שאחד מת, אחד לא מת.
למה מת?
אחד יש חיים, ואחד אין.
למה? אין חיות באבנים?
לא.
יש?
לא,
אבריחה. מה, אתה אומר שאין תזוזה אטומית? לא, מה זה החיות?
לא מוגדר כבעל חיים.
זה לא בעל חיים, אז מה מבדיל? מה השוני? השוני הוא זה שגם צומח וגם בעל חיים הם אוכלים. זאת אומרת, הם ניזונים מן החוץ. בעוד שהמינרלים לא ניזונים מן החוץ. המלח הוא לא ניזון מהאדמה שהוא בתוכו. אוקיי? אז זה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר, הלא תודה כי העניין הטבעי שממנו מתחייבים, אנחנו כולנו בתוך העולם הטבעי, לקיחת המזון, אנחנו אוכלים. אומר, הגידול וההולדה, גם זה השלב ב', שבין הצמחים ובעלי חיים לבין האבנים, יש גם שוני אחר, שגם הצומח וגם הבעל חיים גודלים. בעוד שהאבן היא לא גודלת. בסדר? הם וכוחותיהם וכל תנאיהם נתייחדו בו הצמחים ובעלי חיים, כי לא האדמה והאבנים, המחצבים והיסודות. אז הוא אומר, אתה מסכים איתי שיש הבדל מהותי בין דומם לבין חי וצומח? אומר לו הכוזרי, זהו כלל הטעון פרוט, אולם אמת הוא. זאת אומרת, נכון, היינו יכולים לברר את זה עד הסוף ולדבר על זה הרבה, אבל זה נכון. מה שאתה אומר זה נכון. למה הוא מתחיל ככה, רבי יהודה הלוי? כי כשאתה רוצה לשכנע מישהו, אתה צריך קודם כל לבדוק שאנחנו מדברים על אותה שפה. אז הנה, אני מדבר איתך על דברים שמוסכמים עלינו, וזה יהיה הנקודת מבט שלנו, זה יהיה השיחה. בסדר?
בונה בסיס משותף.
נכון, כדי שנוכל לדבר. ואז הוא אומר, ובעניין הנפשי, שממנו מתחייבים, תאונות תנועות רע ורצונות ומידות, וחושים החיצוניים ופניים, וכיוצא בהם נתייחדו כל בעלי החיים. עכשיו אני אומר, החבר הוא עולה שלב קדימה. אומר, דיברנו על העולם הטבעי וראינו שיש הבדל מהותי בין דומם לבין צומח וחי. עכשיו בואו נתקדם הלאה. בעולם של הנפש, מה זה פה הנפש?
נשמה.
החשיבה.
כן, החשיבה, האינטלקט, השכל. בסדר? אומר, גם פה יש הבדל עצמי בין בעלי חיים לצומח. הרי לבעל חיים יש תנועות, רצונות, מידות, חושים. אין לצומח כזה דבר. אתה מסכים איתי שיש הבדל מהותי בין צומח לבין בעלי חיים? אומר, אף זאת אין נדחות. נכון, צודק. טוב, אז עכשיו אנחנו יכולים להתקדם באמת. ואילו האדם נתייחד מכל בעלי החיים בעניין השכלי שממנו נתחייבו. תיקון המידות, ואחרי זה תיקון ענייני הבית, ואחריו תיקון ענייני המדינה, וככה קמה אומנות הנהגת המדינה, ואיתה החוקים הנוהגים במדינה. זאת אומרת, אתה מסכים איתי שגם התייחד האדם לעומת בעלי החיים? במה התאפיין האדם? בזה שהוא מתקן דברים. בעוד שהבעל חיים הוא הולך לפי האינסטינקטים שלו, האדם הוא יודע גם לתקן, לשפר, ולהוזיף דברים שלא קיימים. אתה אומר, אתה מסכים איתי שיש הבדל מהותי בין האדם לבין בעלי החיים. אומר לו, כן, באמת, אף זה אמת. אז יש לנו פה את החלוקה למה שנקרא דצחם. דצחם זה דומם, צומח, חי ומדבר. זה עוד הבדל מהותי באדם שהוא מדבר. לפי ספר בראשית, מה המאפיין של האדם? הפרטיקולרי. שמה?
הוא בצלם אלוהים.
שהוא נברא בצלם אלוהים, זה נכון. זה נכון מאוד.
אבל בראשית כתוב האדם, לא כתוב האלוהים, נכון? כתוב האדם, לא כתוב היהודי. העתיד להיות יהודי.
נכון, אנחנו מדברים על היהודי כרגע. כרגע אנחנו מדברים על האדם. יש לו תכונה שהוא מיוחדת לו, שהיא מיוחדת לו. מהי התכונה הזאת? איך נקרא האדם לפי הסיפור של ספר בראשית? יש לו כמה כינויים. האדם, אדם, נפש חיה. ויש לו גם כינוי אחר, שהוא... קוראים לו היצור החכם ביותר שברא השם אלוהים. אתם מסכימים איתי שהיצור החכם ביותר שברא השם אלוהים זה האדם. כן, אין ספק שאנחנו החכמים ביותר על פני כדור הארץ.
תלוי במי.
תלוי במי, אתה אומר. זה נכון. אבל בגדול. בסדר? אז מי זה שהוא נקרא בתורה? היה ערום מכל חיית השדה אשר ברא השם אלוהים. מי זה? הנחש. כתוב, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר ברא. ערום, מפרש אונקלוס, חכים, חכם. ערמומיות, אומרים בעברית. עכשיו, בעברית מודרנית זה שלילי. כשאתה אומר על מישהו שהוא ערמומי, זה כאילו... אבל בעברית תנ"כית זה לא שלילי בכלל. ערום, פירושו, חכם.
זו אותה מילה במתי שיעקב עולה לברש את הברכה מיצחק?
כן, בא לקראת בעורמה. כן, כן, בחוכמה. אוקיי? עכשיו, הנחש הוא החכם ביותר. זאת אומרת, זה האדם. ולכן, איך התורה קרא לו? נחש. למה? אתה חושב על היצור הזה שהוא הולך על האדמה. אבל למה? נחש, מה הפירוש המילה? מי שמנחש. כמו שספר זה מי שמספר, סרקן זה מי שמשחק, הנחש זה מי שמנחש. וזה אחד המיוחדות של האדם לעומת בעלי החיים. אנחנו היחידים שיודעים לנחש את הנעלם. אוקיי? לכן אומר רבי יהודה לוי, יש הבדל עצמי בין האדם לבין בעלי החיים. עד כאן, אומר לו הכוזרי, וואלה אני מסכים. עכשיו אתם מבינים לאן הוא הולך. למה הוא הגיע לכל זה? כדי להסביר שיש הבדל מהותי בין יהודי לגוי.
אבל הוא מדמה גוי לאבן או משהו?
לא, לאדם. לא, אתה מבין שהוא עולה. הוא עולה מדרגות מדרגות. הוא אמר, קודם כל, אתה מסכים איתי שצומח וחי, זה שונה במהות מאבן. כן, מסכים. אוקיי, אז בוא נעלה מדרגה. אתה מסכים איתי שבעל חיים זה שונה במהות מצומח? כן, מסכים איתך. אתה מסכים איתי שבן אדם זה שונה במהות מבעל חיים? כן, מסכים איתך. אז הוא עולה כל הזמן, ועכשיו הוא יגיד מה שהוא יגיד. הנה. ומהי מדרגת למעלה מזאת? מה לדעתך? מהי המדרגה למעלה מן האדם? אז מה אומר הכוזרי? מדרגת החכמים הגדולים. הפילוסופים. הוא עדיין תקוע בפילוסוף שלו. זאת אומרת, המדרגה היותר עליונה זה פילוסופים וחכמים גדולים.
זה מה שהוא שמע מהפילוסוף.
זה מה שהוא שמע מהפילוסוף. עונה לו החבר, לא נכון. למה לא נכון? כי אומר, אינני מתכוון כי אם למדרגה מבדילה את בעליה הבדלה עצמית. כיבדל הצומח מן הדומם וכיבדל האדם מן הבהמה. אולם ההיבדלות ברב או מיעוט ובמעט, סליחה, אין לה גבול. הועיל והיא הבדלה מקרית ואינה מדרגה על דרך האמת. לא, אתה לא יכול להגיד לי שההבדלה החמישית זה חוכמה גדולה. כי זה לא הבדלה עצמית. אתה בעצם, מה אתה אומר לי? שיש בני אדם חכמים ויש בני אדם חכמים יותר. זה לא הבדלה עצמית. הרי כל אחד יכול להיות פילוסוף. זה מה שאמר הפילוסוף. אז זה לא הבדלה עצמית. זה נכון שיש חכמים יותר וחכמים פחות. אבל זה בני אדם, זה בני אדם. זה לא שוני פנימי. אוקיי? אז מה כן? אם כן, אין בעולם הדברים המשונים, בעולם הדברים המושגים, בחושים מדרגה למעלה ממדרגת האדם. אומר לו הכוזרי, טוב, אז אם זה כך, אני מסכים איתך, אז אין מדרגה יותר גדולה. אין. יש דומם, יש צומח, יש חי, ויש מדבר, יש אדם, זהו. טוב. עונה לו החבר. ואם ימצא בן אדם, אשר יבוא באש ולא תשרפהו, ויעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב, באור פניו יקרן, אור שאין העין יכולה לעמוד בו, ולא יחלה ולא יחלש, עד שבהגיעו לאחרית ימיו ימות לרצונו, כמי שיעלה על מיטתו לישון ביום ידוע ובשעה ידועה, ונוסף על כל אלה יודע תעלומות מה שהיה ומה שיהיה. אין מדרגה זו נבדלת הבדל עצמי ממדרגת בני האדם? הבנתם? הוא אומר, אם אני אביא לך מישהו
שלא
נסחף מאש, שלא צריך לישון, שלא צריך לאכול, שיודע את יודע העבר ועתיד, מה תגיד לי, זה בן אדם כזה, זה לא יהיה מדרגה בפני עצמה? עכשיו, למי הוא מתכוון?
נביאים?
לא, יש נביאים, אבל יותר ספציפית הוא מתכוון למשה רבנו. הוא נותן תיאור פה של משה רבנו. מלבד כניסה לאש, שזה מתייחס ישירות לאברהם אבינו. כן, לדניאל, אבל אם כבר אני לוקח כדוגמה, אז ניקח דוגמה של מישהו יותר גדול. אז לכן אברהם אבינו ומשה רבנו. בסדר? עכשיו, אוקיי, סבבה. אז הוא מתכוון למשה רבנו. אומר לו הכוזרי, אמנם כן. מדרגה זו, אם ישנה במציאות, אלוהית מלאכית היא, ואינה בחוק העניין השכלי, הנפשי או הטבעי, כי אם בחוק העניין האלוהי. תראה, אם זה באמת קיים מישהו כזה, אני מסכים איתך שהוא מהווה מדרגה בפני עצמה. זה מדרגה אחרת. והוא קורא לזה העניין האלוהי. וזה מושג שהולך ללוות אותנו כל הספר. העניין האלוהי. אוקיי? מה זה העניין האלוהי?
זאת אומרת שבו יש לו משהו אלוהי, כאילו יותר...
יותר מרק שיש בו משהו. הוא יכול גם לגלות את המשהו האלוהי הזה. בסדר? אז אומר לו החבר, אין אלה כי אם אחדים מתארי אותו הנביא אשר אין חולק על נבואתו. על ידיו נגלה להמון דבר, התחבר האלוהות בהם ונודע להם כי יש להם אדון המנהיגם גם כרצונו וגם כפי עובדם אותו או אמרות עמו. נביא זה הוא אשר הסיר פני הלוט מעל העבר, בהודיעו איך הייתה בריאת העולם, וכיצד התייחסו האנשים שלפני המבול אל האדם, ואיך היה המבול, וכיצד התייחסו 70 האומות אל שם, חם ויפת, בני נוח, איך נפרדו הלשונות, ואיכן התיישבו בני האדם, וכיצד צצו המלאכות ונבנו הערים, ושנות העולם מאדם הראשון ועד עינה מהיו. מה הוא אומר? הוא אומר, יש בן אדם כזה. זה הנביא המפורסם. מי זה הנביא המפורסם? אז הוא אומר, משה רבנו. עכשיו, למה הוא קורא לו הנביא המפורסם? כי הוא באמת מפורסם באותם הימים. זאת אומרת, אין חולק על מציאות משה רבנו באותם הימים. עוד לא נולדה ביקורת המקרא של המאה ה-19, לכן אין בן אדם, אין בן אדם בדורו של רבי יהודה הלוי, שמעלה על דעתו שהבייבל זה לא נכון.
אז
זה היה
להסתדר עם
הבייבל,
אבל בעיקר התנ"ך קיים.
זאת אומרת, כולם מסכימים שהתנ"ך הוא מציאות קיימת ומתאר דברים היסטוריים. גם המוסלמי מסכים, רק שהוא חושב שצריך לעשות קצת תיקונים, אבל גם בקוראן נמצא משה, גם הנוצרים מסכימים, וגם הפילוסופים מסכימים שהיה באמת משה רבנו. בסדר? מה שהמציאות של המאה ה-19 הביאה עם ביקורת המקרא, זה כבר שאלה אחרת. זה סגנון חדש. אבל בסדר, זה עוד לא קיים במאה ה-12.
וכולם הסכימו על זה שהיסטורית זה אירועים שקרו,
בואי ככה, כולם לוקחים את התנ"ך כמשהו שהוא ידוע לכולם. האם מאמינים, לא מאמינים, אבל זה סיפור ידוע. בסדר?
וגם לנביאים שבא?
מה זאת אומרת גם לנביאים?
זאת אומרת, גם לנביא זה אחרת. על משהו שהיום בעיני האדם הלא יהודי, נגיד, הכי בולט כקריאת ים סוף, יגיד, זה לא נכון כי מבחינת טבע זה...
זה מה שאני אומר לך, בינתיים...
אני שואל, עד אז, האמינו גם לדברים האלה...
בוודאי, בוודאי. קודם כל תזכור דבר אחד. אז, במאה ה-12, כולם דוסים. אין חילון. אין חילונים. כולם דתיים, בין שהם נוצרים, בין שהם מוסלמים, בין שהם פילוסופים, בין שהם יהודים, כולם דתיים. יוצא שהשאלה האם נס יכול להיות, לא יכול להיות, האם זה לא יכול להיות תופעת טבע, זה בכלל לא נכנס בפרק. בסדר, זה יבוא יותר מאוחר, זה יבוא עם מהפכת הרנסנס ומהפכות הטכנולוגיות והחילון של החברה. אבל זה יבוא הרבה יותר מאוחר. נצטרך להתמודד. אבל זה בינתיים בדור של רבי יהודה הלוי זה לא קיים. לכן הוא אומר, אני לוקח את זה כהנחת יסוד, שאתה מסכים איתי שמשה היה. בסדר? ואומר לו הכוזרי, באמת זה, אני גם מסכים עם הנחת יסוד. אוקיי? אבל, מה שמעניין, זה שהחבר, הוא מתייחס למשה כמספר את סיפור האומה. זאת אומרת, הוא לא מתייחס אל משה כמדבר עם השם, אלא... מספר את סיפור האנושות. וזה מעניין מאוד. זאת אומרת, תראו מה הוא אומר, אני חוזר רק על הפסקה מ"ג. הוא אומר, נביא זה הוא אשר הסיר פני הלוט מעל העבר. הנביא הזה, משה, הוא הוריד את המסך שהיה לנו אל ימי העבר. כאילו שלפני משה, זה לא היה ברור איך הכל התחיל.
זאת אומרת?
לא היה ברור.
זה
מה מזויף?
כאילו זה לא נכון להגיד את זה.
למה לא?
כמו שזה לא התחלה?
זה לא מה שהוא אומר.
אתה אומר
לא.
שהוא אומר שלפני זה לא יהיה ברור, לפני זה ברור שאנחנו העברים.
לא, זה לא מה שהוא אומר, זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, משה הסביר לכולם מה היה לפני משה. זאת אומרת, הוא הוריד את המסר, הוא הוריד את, את השמיכה שהיה על הגניאלוגיה, הגניאלוגיה, של בני האדם. זאת אומרת, משה סיפר את הסיפור של אדם, וקין, והבל, והמבול, ושם, חם, ויפת, בני נוח, עד הסיפור של עם ישראל. זאת אומרת, משה סיפר את הסיפור של בני האדם. ואומר, לפני זה, אף אחד לא סיפר את זה בצורה כל כך מופשטת. אז לכן הוא אומר, הנביא הזה הוריד את המסך שהיה על הסיפורים. אפשר עכשיו לייחס את בני האדם לבני האדם. ואז הוא אומר, לא רק, זה מה שמעניין אותו. איך נפרדו הלשונות, איך התייחסו בני האדם לנוח, ואיך נבנו ממלכות. זה מה שמעניין. אתה רואה שהחבר מתייחס אל האדם כנקודת ההתחלה של כל הבירורים. בעוד שהכוזרי, מה שמעניין אותו מכל מה שאומר לו החבר, זה מה? מה? אף זה תמוע. האומנם יש אצלכם מניין ברור מבריאת העולם? זה מה שמעניין אותו. הוא סיפר לו שמשה גילה לנו את שלשלת הדורות. מה שמעניין את מלך כוזר זה, מה, אתה באמת? אתם יודעים מתי נברא העולם? אבל זה לא חשוב. זה לא מה שאמרתי לך. אמרתי לך שיש רצף היסטורי. ומה שמעניין אותך זה בריאת העולם? זה מתי זה נברא? ובוא אני אשאל אתכם שאלה עכשיו פשוטה. מה אכפת לי מתי נברא העולם? האם זה חשוב לדעת מתי זה נברא?
חשוב לדעת למה.
הרבה יותר חשוב לדעת למה.
זה היסטוריה, אחרי זה אפשר
לאמת
את זה.
לאמת את זה?
כן, אם אני יכול להגיד ש...
אבל את מבינה ש... אתה מבין שכל דבר שלא תגיד... לא, לא, אני מחזק את השאלה. כל דבר שלא תגיד, מתי נברא העולם, מחר זה כבר לא יהיה נכון. נכון? אתה מסכים איתי? לא, אבל בוא תבין למה אני אומר את זה. אם נגיד שהעולם נברא לפני שבוע, אם נגיד, בסדר? וזה אמת. אבל מחר הוא כבר לא נברא לפני שבוע, הוא נברא לפני שבוע ויום. זאת אומרת, לדעת מתי נברא העולם, מה זה משנה? זה גם לא נכון.
אבל אם אני אומר זה תאריך זה, אני לא נותן לפסק זמן, אני אומר זה תאריך.
ואת זה עוזר לך בשביל ש... עכשיו אנחנו פחות או יותר איכשהו מבינים שהעולם נברא פחות או יותר לפני 13.7 מיליארד שנה. פלוס מינוס 17 דקות. נכון? עשיתי התקן של ה-17 דקות, מבין שזה קשה לך, אבל... פחות או יותר 13.7 מיליארד שנה. בסדר? זה המקובל היום. אגב, אתם יודעים שמצאנו את זה בטעות. כן, גילינו את... כן, כמו הרבה דברים במדע. גילינו את זה ממש בטעות. שני אנשים קיבלו פרס נובל, בעוד שהם ממש לא היו מדענים גדולים. הם היו סך הכל טכנאים של... איך קוראים לזה? טכנאי תחנות מידע. הם באו לטפל ב... לוויינים ובצלחות של לוויינים שאנשים התלוננו שזה עושה, טוב, אנחנו לא יודעים את זה, אולי הסקנים שבתוכנו זוכים, אתם יודעים שפעם לא היה פלסמות, לא היה LCD, פעם היה קופסה גדולה. קראו לזה טלוויזיה. לא, זה הפרה-היסטוריה, אני יודע. אבל פעם, כשהאנטנה שלך לא הייתה מחוברת כמו שצריך, אז לפעמים מה היית רואה בטלוויזיה?
כן,
הנקרא שלג. בסדר? והכל... אז השלג הזה, זה העדות של המפץ הגדול. לא פחות ולא יותר. זה מטורף לחלוטין. בסדר? ופחות או יותר, אנחנו מגיעים עד ל-13.7 מיליארד שנה. ועכשיו שאתה יודע את זה, זה עוזר לך באיזושהי צורה?
לא.
לא. לא, זה באמת לא חשוב. זה מאוד מעניין כדי לדעת איך הכל עובד וזה, בסדר, אבל זה לא חשוב. וזה בדיוק מה שאומר, רבי יהודה הלוי אומר, אני מספר לך את ספר האדם, כי זה מה שחשוב. ואתה מדבר איתי על בריאת העולם. בסדר? יש פה תהום בין ההבנה הבסיסית של היהודי, לבין ההבנה הבסיסית של מי שלא חווה את ההתגלות. כי הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה נכון. אבל מה שמעניין אותנו זה לא שהוא ברא את העולם, זה שהוא דיבר עם בני האדם. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בהר סיני? הוא אומר, אנוכי השם אלוהיך אשר בראתי את העולם? לא. למה? כי זה נכון, אבל זה לא חשוב. מה שחשוב זה שאשר הוצאתי אותך מארץ מצרים. זה מה שחשוב. אוקיי? לכן, אומר, אף זה תמוה, אמנם יש אצלכם מניין ברור מבריאת העולם? אכן, רק למניין זה אנו מונים, ואין מחלוקת בזה בין היהודים למין הארץ הכוזרים ועד לארץ כוש. וכן, כן, כן, יש לנו מניין של בריאת העולם. יש לנו מניין של בריאת העולם, והמניין הזה הוא לא, אין בו מחלוקת. הדבר הזה הוא לא נכון. ורבי יהודה הלוי הוא יודע את זה. הוא יודע שזה לא נכון. גם בעם ישראל יש הרבה מניינים לזמן. שמעתם על מה שנקרא מניין השטרות? כמעט בכל מקום בגמרא מונים לשטרות. זאת אומרת, אתה שואל מה השנה? אתה יכול להגיד שנת 2400, מתי היה למשל מעמד הר סיני? מעמד הר סיני, אומרים שזה היה בשנת 2440. מי? אדם הראשון. שאלה, מתי היה נס חנוכה? אז אתה יכול להגיד גם לפי המניין הזה, ואז להגיד שזה היה פחות או יותר בשנת 3000 משהו. אבל בגמרא, כשמדברים על נס חנוכה, אומרים שזה היה, לא רק נס חנוכה, אבל כל הסיפור הזה, זה היה פחות או יותר בשנת 30. מה זה שנת 30? זה השנה ה-30 מאז השטרות של אנטיוכוס הראשון. המלך אנטיוכוס הראשון, הוא עשה מה שנקרא מניין השטרות, שמעכשיו מונים את כל התאריכים מאז שהוא הגיע למלכות. וזה היה המניין שהיה בשימוש. והוא היה בשימוש בכל תקופת הגמרא אצל האמוראים, והוא היה בשימוש עד המאה ה-19 אצל יהודי תימן, שלא היו מונים בלוח הנוצרי, גם לא היו מונים לבריאת העולם, היו מונים מהשטרות.
אולי מה
שהחבר,
מה שרבי יהודה הנשיא מתכוון, זה שאולי זה לא אנחנו קוראים לזה המניין היחיד, ואולי זה המניין הראשון.
הראשון, אבל זה גם לא. וחוץ מזה בינינו, זה לא רבי יהודה הנשיא, זה רבי יהודה הלוי. כי יכול להיות שרבי יהודה הנשיא מתכוון לכך, אבל זה לא בדיוק זה. תראה, בוא אני אגיד לך ככה. בעצם הוא מנפנף אותו. הוא יודע שמה שהוא אומר זה לא נכון, אבל זה יספק אותו.
אבל למה אני חוזר לזה שזה לא באמת שיח אמיתי.
כן, זה בדיוק. זה לא השיח, הוא לא רוצה להיכנס לזה.
הוא פשוט... אז למה הוא מביא את זה כטענה?
אבל זה בדיוק העניין, הוא לא דיבר על... הוא הזכיר את בריאת העולם. אבל זה לא על זה הוא רוצה לדבר. המלך כוזר, הוא נכנס לזה.
למה? הוא ערך את
ה... זה השאלה, ברור.
הוא לא רצה, אז למה מלך כוזר?
נכון, אז למה? כדי שתראה מה ההבדל בתפיסה בין מי שחווה את ההתגלות ויודע שיש התגלות אל בני האדם, לבין מי שחי בעולם בלי התגלות. שאז הוא חייב להתייחס אל הטבע. בריאת העולם. כי הוא מבחינתו חי במעגל טבעי. בעוד שהחבר, מה שהוא הולך להסביר לו, זה שמי שחי בעולם של התגלות, מה שחשוב זה היחס אל האדם. בסדר? אוקיי. אז אומר, אבל הוא לא עוזב. אז אומר, וכמה אתם מונים היום לבריאת העולם? אפש. יפה, יפה מאוד. קיצור, אז מה... כן, כן, לא, לחכות לך או שלא לחכות לך?
נמשיך,
נמשיך. טוב. אז אתה רואה שהוא רוצה לדבר איתו על משהו, המלך כוזר הוא לא עוזב. אומר, נו, אז באמת, מה עם מניין בריאת העולם? וכמה אתם מונים היום לבריאת העולם? תראה, 4,500 שנה. ופירוטן, פה יש לנו מימות האדם ושת ואנוש עד נוח, ואחרי כן עד שם ועבר, ובהם עד אברהם, ואחרי כן מיצחק ויעקב עד משה עליו השלום. אישים אלה היו לפי סדר יחסם הנמשך ללא הפסק. כגרעין הפרי לאדם וכסגולתו. ולכל אחד, דרבה, ולכל אחד מהם היו גם בנים אחרים, שלא היו קיים כקליפה לגרעין ולא דמו לאבותם, עד כדי התחבר העניין האלוהי בהם. ולכן נמנע המניין לפי האלוהים לבד. כל אלה היו יחידים, לא קיבוציים. עד אשר הוליך יעקב י' ב' שבטים, שכולם היו ראויים לעניין האלוהי, ואז נתגלתה האלוהות בקיבוץ, ומאז נמנה המניין לפיהם. מונים אנחנו שנות הקדמונים, לפי מה שנמסר לנו בתורת משה, עליו השלום, ויודעים אנו מה שהיה ממשה ועד היום הזה.
המספר של השנים בין אדם
ל...
עד משה יכול להיות כל מיני
מספרים,
זה לא משנה.
נכון. נכון. מתברך שאם אתה כל כך רוצה, זה 4,500 שנה. אבל זה לא מעניין.
זה יכול להיות, כן.
כי בעצם בזה הוא מסביר לו, הרי אל תשכחו שאנחנו עדיין בשאלה, מה המדרגה החמישית? מה המדרגה שמבדיל? הוא מסביר שמה שמבדיל זה העניין האלוהי. עכשיו אנחנו רוצים להבין, מה זה העניין האלוהי? מה זה העניין האלוהי? אז פירוש המילה העניין האלוהי, האפשרות להיות נביא. מי שיש בו אפשרות להיות נביא, יש בו מה שנקרא העניין האלוהי. ולכן מה שמעניין את משה, לא את משה, את רבי יהודה הלוי, זה לספר את הסיפור של שושלת הנביאים.
ולה... העניין
האלוהי, la capacité de recevoir la parole divine.
כשהוא מדבר...
C'est différent de capacité spirituelle?
Tout à fait. Car האפשרות, אפשרות רוחנית, או קליטה רוחנית, זה בסופו של דבר שכלי. פה אנחנו מדברים על האפשרות שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליך. אוקיי? לכן הוא מדבר, הוא עושה לך את הרשימה של מי שהיה בעל, את ה, בעל ה, היכולת הזאת. כן?
כשהוא מדבר על החכמים הגדולים, הוא מתכוון לנביאים עכשיו כאילו...
לא, החכמים הגדולים זה פילוסופים.
אז כאילו זה ליגה אחרת.
זה בדיוק העניין. זה לא יותר מחכם. זה לא מה שאנחנו אומרים. למה הוא אמר שהוא לא מקבל את החכמים הגדולים כמדרגה בפני עצמה? כי הוא אומר, חכמים גדולים זה לא שונה במהות לחכם קטן. זה רק שהוא יותר חכם. פה אני מדבר איתך על משהו שהוא שונה במהות. ומהו המהות? שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. זאת אומרת, זה לא שהנביא הוא חכם של ליגת האלופות. זה לא. זה משהו אחר. משהו עצמותי. ולכן בתיאור של הדורות, הוא מסביר מי היה נביא ומי לא. בסדר? הוא מתייחס רק לזה. והוא אומר, ולכן בספר בראשית יש לך הרבה שמות. כל דור יש מישהו. ואז אומרים לך, והיולד בנים ובנות. למה אתה לא נותן את השמות של כולם? כי כל אותם האנשים שהוא הוליד, הם לא כולם היו בעלי העניין האלוהי. בסדר? עד שמגיעים ליעקב, שהוא ילד י' ב' שבטים, שכולם היו בעלי העניין האלוהי. בדיוק. בסדר? זאת אומרת שבעצם מה הוא מסביר לנו? הוא מסביר לנו שאנחנו באים להתייחס לעם ישראל כממשיך המסורת הנבואית. זה הקטע. זה מה שחשוב. אנחנו באים להמשיך את את המסורת הנבואית. לצורך העניין, אני רק מזכיר לכם דבר שאתם כבר יודעים, ש אני חוזר רק שנייה אחת. איפה זה היה? טוב, לא משנה, אני לא רואה את זה פה. אבל אני רק רוצה להזכיר לכם, מי הנביא הראשון מלבד אדם הראשון? אתה אדם הראשון, הוא כבר מדבר עם הקדוש ברוך הוא בגן עדן. אז יש לנו. בסדר, אז בואו נדבר על מחוץ לגן עדן.
נוח.
קין. קין, זה הרבה לפני נוח. אבל לא, הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו. לא שידוע לנו. נכון. אז קין, אנחנו יודעים בוודאות, נוח. נכון? ואומר אלוהים אל נוח. מה אין? זהו, אז יש לנו, קודם כל אמרנו, קין, נוח, ואז מגיעים למישהו שקוראים לו עבר. עכשיו לא נאמר ויאמר אלוהים אל עבר, אבל נאמר משהו אחר. נאמר שיש לו בן, והוא קורא לו פלג. ואומרת התורה, כי בימיו נפלגה הארץ. זאת אומרת, הוא קורא לבן שלו פלג, כי הוא יודע מראש שבדור של הבן שלו יהיה מגדל בבל, ודור הפלגה והפירוד. שואלים חז"ל, איך הוא ידע? אלא אם כן היה נביא. ומכאן שעבר נביא היה. ולכן הוא אבי כל השושלת. אברהם אבינו נקרא אברהם העברי. לא בגלל שהוא עבר את הנהר, כמו שלמדנו בגן, וזה לא רק בגן, אלא גם מובא ברש"י, אלא דבר ראשון, בגלל שהוא מצאצאי עבר. יוצא שמהו התפקיד של המשפחה של אברהם? להיות נביא. האם כולם במדרגה של אברהם? לא. אבל כולם יכולים. וזה המיוחדות של עם ישראל. זה מה שהוא בעצם באמצע להסביר. שלמה אני אומר שעם ישראל זה מדרגה נפרדת משאר בני האדם? כי בעם ישראל כולם, או שבפוטנציאל נביאים, או שהיו נביאים. אוקיי?
אבל בזמנו של הרב יהודה הלוי, הוא כאילו לא היה נביאים.
לא, נכון.
אז כאילו זה לא, אולי מדבר על זה אחר כך, אבל זה לא נשמע קצת מוזר למלך הכוזרי?
לא, כי למלך הכוזרי ומן הסתם שכן, כי הוא לא יודע בכלל מה זה הנבואה. אבל האם זה לא נשמע לנו מוזר לשמוע במאה ה-12 שמישהו מדבר כל כך בחשיבות על הנבואה? התשובה היא לא, כי בשונה, כמו שאמרנו, בשונה לנצרות ולאסלאם, שקברו את הנבואה, האסלאם אמר שמוחמד הוא סוף הנביאים, אין יותר, והנצרות אמרו שלא צריך נביא כי האל התגשם בתור בן אדם, אנחנו אומרים שאומנם הפסיקה הנבואה, אבל היא תחזור. לכן אנחנו חיים בינתיים על הציפייה לחזרת הנבואה.
La plus grande intérégale, c'est être ma vie.
Nakhon.
Mais est-ce que, dans l'histoire, je n'ai pas tout à fait des noms en tête, mais il me semble qu'il y a eu des Nevim qui n'étaient pas forcément de très grande intérégale non plus. Et à l'inverse, il y a des gens qui n'étaient pas Nevim, mais qui avaient une très grande intérégale, peut-être plus que certains Nevim. Non ?
Tu as un exemple ?
Il y a
Bilam, c'est un avis.
Ouais,
Madriga et Liona Meod.
Je pensais à Bilam, mais bon, c'est pas. Il est pas
Madriga, Gdola Meod.
Il est pas juif.
Ou טוב, אז שתי תשובות לדבר, כי זה באמת קושיה. האם יכול להיות נביא גוי? לא יודע מה שאת אומרת, שלא היה לו מדרגה. כתוב בתורה, לא קם כמשה עוד, כן, שלא קם כמשה עוד. בסוף התורה, אומרים חז"ל, נכון, בישראל לא קם כמשה עוד. אבל באומת העולם קם זה בלעם בן בעור, שהוא במדרגה שווה ממשה רבנו. מי אמר שהוא לא היה בום בן אדם? זה שהוא... הוא רצה לקלל את עם ישראל, מי אמר שלא מגיע לנו?
וגם מי אמר שזה מה שזה חשוב לי, בן אדם טוב. הוא אומר שפה, לפי מה שרבי ידע לי ואומר, זה מה חשוב לי להיות לפי מדרגה של נבואה. לא מה שאתה עושה עם הנבואה, גם כן איזה סוג של...
לא, אבל צריך להיות ישר כדי להיות
נביא.
לא,
הוא בא עם נביא, מהם
לא מובן אדם.
אבל מי אמר שהוא היה מובן בן אדם? האמת שחז"ל אומרים, כן? שבלעם לא היה משהו. אבל, לכן זה...
מי אמר? חז"ל.
לא, באמת, קוסם באמתו היה, זאת אומרת שהוא היה עושה כל מיני דברים אינטימיים עם האתון שלו, שזה לא בדיוק מדרגה עילה. מצד שני, יש לו ג'וקר. יש לו ג'וקר כי יש לו ייחוס. בלעם, לפי חז"ל, הוא הנכד של לבן, לבן הארמי, שהוא בעצמו הנכד של נחור, שהוא אח של אברהם. זאת אומרת, הכל נשאר במשפחה. אמנם בלעם הוא לא יהודי, אבל הוא מצאצאי עבר. אז הוא בדיוק באותה שושלת שאנחנו מדברים עליה. אז בוא נגיד שבלעם קיבל בעל כוחו את ההזרמה הזאת של... לא עם ישראל, אלא של העבריות. למרות שהוא מתכחש לה לגמרי, אבל זה שם. אנחנו רואים שכל הנביאים, מי שנביא, זה לא שהוא, שוב אני אומר, זה לא שהוא חכם סופר. זה עולם אחר. נביא זה משהו אחר. זה יותר טוב, זה יותר גדול. דוד היה נביא, כן. שלמה? Parce que son fils, il y en avait plein.
Oui,
et Zébel. À Shlomo, ok, il y a un avis. Tiens, à Shlomo, c'est Tov.
Non, je suis en train de réfléchir. Dans les derniers Nevim, il n'y a pas eu des Nevim qui ont fait des... qui n'étaient pas...
Be'agdara, Navi ou Tzadik?
Pardon?
Be'agdara, Navi ou Tzadik?
Oui, donc...
Et... Be'agdara, Navi ou Tzadik? הוא צריך להיות צדיק, לפי המדרגה של הגויים. זאת אומרת, מה מבקשים מגוי כדי להיות צדיק? שבע מצוות בני נוח. זה לא אסור משבע מצוות בני נוח. וחוץ מזה שזה גם לא כתוב במפורש בתורה, זה כתוב במדרש. זאת אומרת, לפי איך שבלעם מופיע בספר התורה...
כולם אומרים שהוא לא היה
צדיק. כמו שכולם אומרים שלבן הוא היה הכי רשע שיש, ובהגדה של פסח אתה אומר שפרעה היה ילד קטן ליד לבן. לבן זה הרשע הגדול ביותר בכל התנ״ך. אבל מצד שני, אתה רואה בכל מיני הלכות מסוימות שאתה לומד אותם מלבן. שהוא לימד אותך למשל איך מתחתנים. כל הלכות חתונה כמעט אתה לומד מלבן. יש הבדל בין לבן, איכשהו... תראה, הפגישה הראשונה שיש לנו עם לבן, זה מה? מהשם יצא הדבר. ברוך השם. כך הוא אומר. אי אפשר להגיד דבר רע או טוב, כי מהשם יצא. בסדר, זה... אבל מצד שני, אנחנו מכירים את כל הלבן של המסורת היהודית. יש לנו קושי מאוד גדול עם הבן אדם, בדיוק בגלל שהוא כל כך קרוב אלינו, מכיר אותנו כל כך טוב, לכן הוא יודע בדיוק איפה ללחוץ כדי לעשות רע. אבל זה מראה על גדולה. רק בן אדם גדול יכול לעשות הרבה רע. בן אדם קטן, הוא עושה רע קטן. כן. נכון. בינתיים, נכון, בינתיים, שום דבר עצמי לא מבדיל בין יהודי לגוי. היום, היום, אין שום הבדל מהותי בין יהודי לגוי.
ומי שמדבר עם מלאכים?
מי שמדבר עם מלאכים.
כן, זה סוג של
נבואה או שלא? לא, מי שמדבר עם מלאכים זה כלום. אם יש מלאך שמדבר איתך, זה משהו אחר. לא, כי גם אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים ביום. זה עוד לא הופך אותך לנביא.
בוא נגיד שמלאך מדבר
איתך. אם מלאך מדבר איתך, זה כבר טוב. זה נבואנצ'יק.
אז נגיד אגר.
אגר, נכון. מאיפה היא למדה? מברה.
אבל יש לי שאלה. אין נביא, הנביא חייב להיות צדיק, זה לא קשור לב.
נכון. יש לפני הנבואה, יש מה שנקרא תנאי הנבואה. זה מושג ברמב״ם בהלכה, צריך כדי להיות נביא, אז יש כמה דברים, צריך להיות חכם, גיבור ועשיר, בסדר? אז זהו, קודם כל צריך לבדוק אם אתה מכיר את הפתרון של משוואה ריבועית. אתה מכיר? מה, זה x שווה a משהו, לא זוכר. ouais c'est ça un truc dans le style ouais machou kaze voilà azé psader zé avarta ata chacham עכשיו צריך להיות גיבור. אז מה גיבור? שמים תתמי על הרצפה ובוא נראה אותך. אחרי זה צריך להיות עשיר, אז אתה מוסר לנו פרטי חשבון בנק. אם אתה לא במינוס, זה בסדר. אוקיי. אחרי זה צריך שתהיה גבוה קומה.
גבוה,
יותר מהממוצע. אז אם נגיד שהממוצע של הגברים זה 1.70 מטר, אז צריך שתהיה מעבר למטר 1.70 מטר. יש פוטנציאל, יש פוטנציאל. בסדר? ברגע שיש לו דברים כאלו, אז יש לו מתנאי הנבואה, יש עוד כמה תנאים, כן? ואז אתה יכול אולי להיות נביא אם הקדוש ברוך הוא רוצה.
Parce que ça nous empêche tous aujourd'hui de dire qu'on peut avoir une grande madriga.
Lama?
Aujourd'hui, la névoie a disparu.
Ah, tu יכולה להיות... Lama? Ah, tu יכולה להיות במדרגה גדולה מאוד, בצדקות, בחוכמה, בעבודת השם.
Oui, mais dire que c'est ça la plus grande madriga et qu'elle n'est pas accessible même pour le plus... Même Rabbi Akiba, il n'avait pas la névoie.
נכון.
Alors, c'est très bizarre de... En fait, c'est très
bizarre. יש הבדל בין מה ש... לא, כי יש... זה בדיוק העניין. כי יש הבדל בין מה שאת יכולה להגיע אליו בכוחות עצמך, לבין משהו שהוא לא בא ממך. כי זה מדרגה עצמית. ודאי כן, לא קונסרן. כי היה, היא הייתה והיא תהיה. לא, לא בטח, בטוח. קודם כל, הם לא יודעים. יכול להיות שפתאום הקדוש ברוך הוא ירצה לדבר איתם. זה הם לא יודעים. אבל מה שכן, לא, אני מסביר לך. מה זה יפיד נבואה? אבל היא תחזור. את לא יודעת מתי היא תחזור, אבל יכול להיות שעכשיו. אז בינתיים אין נבואה, זה בדיוק העניין. בינתיים. המילת מפתח זה בינתיים. לפי היהדות, חייבת שתחזור הנבואה. כי אי אפשר עולם בלי פגישה בין מי שברא את העולם לבין העולם. זה עולם נורא. עולם בלי נבואה זה עולם נורא. כי זה אומר שאין מפגש בין הבורא לנברא. אין דבר יותר נורא מזה. בסדר? אז בוודאי שעולם בלי נבואה הוא עולם דפוק. חייבים שתחזור הנבואה ומהר. לכן אומר רבי יהודה הלוי, מה שמעניין את עם ישראל זה זה. זה האפשרות להופעת הנבואה. כל היהודים זה רק זה. עוד מעט הוא ידבר על התורה. אבל מה זה התורה? זה הנבואה. יש הבדל בין הנוצרים ליהודים בדבר הזה. אתם יודעים שהנוצרים מחשיבים יותר את הנביאים מאשר התורה. זאת אומרת, בשביל הנוצרים, ישעיהו הנביא זה יותר טוב ממשה. אנחנו לא אומרים כך. אנחנו חושבים שמשה רבנו זה קודם כל, ומדרגת הנביאים זה פחות. למה? כי משה נותן לנו גם מצוות. ישעיהו אומר לנו כל מיני דברים גדולים. משה גם אומר דברים גדולים מאוד, אבל הוא גם אומר לנו מה לעשות בחיי היומיום. כדי שתבין שכל המעשים שלך בחיים הם תולדה של הנבואה. זה העניין, זה העיקר. לכן רבי יהודה הלוי רוצה להסביר, והחבר רוצה להסביר למלך כוזר, המדרגה החמישית זה הנבואה, זה ההבדלה העצמית. מי שנביא זה באמת משהו אחר. ואנחנו, תדע לך, שבעם ישראל אנחנו כולנו שייכים לזה. אנחנו לא כולנו נביאים, עוד לא. אמר יואל הנביא שזה יהיה. שאנחנו יום אחד נהיה כולנו נביאים. אבל בינתיים אנחנו לא כולנו נביאים, אבל אנחנו כולנו שייכים לנבואה.
Ben. Donc, par exemple, Rabbi Akiva, on sait quand même, on dit pas que c'est les gars de, enfin, c'est...
Le Chochma, Ken.
Oui, ben, juste dans le Chochma, dans ce qu'il a développé aussi de la Torah.
Il a fait mode. Aval Adain, Adain, Rabbi Akiva, l'Oya, Navi.
Oui.
Il dit mal à sauter, je suis désolé.
Non, d'accord, mais
c'est...
Ok, top, top. T'as la question?
Non, non, c'est pas grand, Aval. Non, Ken, il me vient chez... מה שאת אומרת זה ככה, בוא נגיד את זה ככה, אני זוכר יום אחד אני התקשרתי לדוד שלי, לא יודע אם את מכירה דוד שלי, הרב הראשי למץ והמוזל. מכירה? לא סתם.
זה ליגדו של רבנים
בצרפת. בן אדם לא יודע בכלל מה הוא מדבר, אם היית יודע מה היא מדרגת מץ, עיר הקודש.
כן, עיר הקודש,
ידוע, ידוע. אני רואה את זה.
מה?
נכון. אבל אתם מכירים שמונה. רוצים להיביזור, שכל מיני מפחקים. נו, 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 נו. מה שלא יהיה, אני יודע שדוד שלי הוא מאוד 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 מחובר לרבי משה איסרלס. כשהם מדברים, יום אחד הייתי בקרקוב, בפולין, והייתי בבית כנסת שלו, ועל הקבר שלו, והתקשרתי אליו, ואמרתי לו, אני על הקבר של הרמו, אתה רוצה איזה ברוכה, משהו? הוא היה בכל העניונים. ואז אמרתי לו, תראה, כאילו, לא זוכר בדיוק מתי זה היה, אבל אחרי זה, אחרי המאורע הזה, היינו בארץ, הוא היה גם בארץ, ולקחתי אותו לכל מיני קברי צדיקים. אבל לא סתם קברי צדיקים. הבאתי אותו למערת המכפלה. לקבר של אברהם אבינו. הוא התרגש, אבל הרבה פחות מכשהוא היה אצל הרמ"א. אמרתי לו, אתה מבין? הלכנו לחברון, הלכנו גם לקברו של רבי שמעון בר יוחאי, ולמערת קבר הלל ותלמידיו. זאת אומרת, עם כל הכבוד לרמ"א, בסדר, רבי משה איסרלס, זה מאוד מאוד חשוב, אבל אין מה להשוות בין רבי משה איסרלס לבין רבי שמעון בר יוחאי. מסכימה איתי. אז למה הוא מתרגש יותר שם? אז אמרתי לו, תראה, אין מה לעשות, אתה יותר קרוב לרמ"א, גם זמנית וגם לימודית. שהרי אתה לומד בהלכה כל יום את פסקי הרמ"א או השולחן ערוך. כמה ביום יום אתה לומד את המאמרים של רבי שמעון בר יוחאי? אם זה בגמרא, אז לא הרבה, ואני מכיר את דוד שלי, הוא לא בדיוק לומד זוהר כל יום. בסדר, אז לכן אמרתי, אתה יודע שרשב"י זה יותר גדול, אבל אתה מתחבר יותר ל... אז הייתי אומר אותו דבר. הרי כמה פעמים למדת את המאמרים של רבי עקיבא? הרבה. אני מניח. לא את כל המאמרים של רבי עקיבא, אבל הרבה פעמים שמעת על רבי עקיבא. הרבה פעמים. והרבה מן הלימודים של רבי עקיבא את מכירה בעל פה. הרי אני בטוח שאת יודעת שהוא זה שאמר ש... ואהבת לרעך כמוך זה...
לא,
כלל גדול בתורה. זה אנחנו יודעים, יש דברים של רבי עקיבא. ולא רק רבי עקיבא. אני בטוח שיש כל מיני אנשים בראש שלך שהם רומי מעלה. אבל מצד שני, ואל תעני לי בבקשה, כמה פעמים למדת ממש ואת מכירה את דברי הושע, את דברי מיכה, את דברי חבקוק, אפילו דברי ישעיהו, לא כל כך למדו. ולכן אנחנו בריחוק מנטלי מישעיהו והושע. ואנחנו מתחברים יותר למשנה ולרבי עקיבא. אבל אין מה לעשות, זה לא בגלל שאנחנו עשינו טעות, שהטעות היא הופכת להיות אידיאל. בוודאי ובוודאי שדברי רבי עקיבא הם חשובים מאוד, אבל אין מה להשוות בין דברי רבי עקיבא לדברי חבקוק הנביא. הבעיה שאנחנו לא מכירים את דברי חבקוק הנביא, זה בעיה. בסדר? לכן זה העניין, ההבדלה העצמית של המסורת הנבואית. זה מה שהחבר בא ואומר, אנחנו שייכים לעניין האלוהי. לכן אומר הכוזרי, דבר זה מן הנמנעות הוא, כי איך ייתכן והלא בידינו כתבי יד מעת מחברים שהניחו יסוד לחוכמות ידועות לפני 500 שנה? וכן לא ייתכן לספר כזווים על מה שהיה לפני 500 שנה בדברים המפורסמים כגון יחס, לשון וכתב? מה הוא אומר? אומר, החבר אמר, יש לנו מסורת שהיא חוזרת עד ליד ליד ל. אומר לו רבי יהודה הלוי, אומר לו הכוזרי, לא נכון, איך אתה אומר דברים כאלו? הרי אני יכול לחזור עד ל-500 שנה. לא יותר מזה. אומר, הייתכן כי לא היו חכמי מצרים חולקים בזה על משה ועל דבריו אלה? והלא ראינו כי גם עמו חקר אותו, אף כי אנשים שאינם מבני עמו. אלה דברים מתקבלים על הדעת, חזקים ומיוסדים. זאת אומרת, בסדר, אני מבין, אני מקבל את זה, שבאמת, יש לכם סדר הדורות. אני מבין. אני מבין שיש לכם סדר הדורות. עכשיו מגיע החבר עם קושיה. הרי הוא לא צריך קושיות, אין לו קושיות, אבל הוא פותח כבר את הקושיה הבאה. הוא אומר, ומה דעתך על הלשונות? האם אתה סובר כי קדמוניות הן ואין להם התחלה? מה זה הלשונות? לונגאז'? הלשונות זה איך אני מבטא את מה שיש לי בפנים. את התרבות הפנימית, הלשון שלי מבטא אותו. אז הוא אומר, מה אתה חושב שהלשונות? מאיך התחילה היה הרבה לשונות? לאן הוא רוצה להגיע? הוא רוצה להגיע להסביר לו שבהתחלה, בהתחלה, כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, לא רק שהוא מדבר עם שפה אחת, אלא הוא מדבר, וזה ההתחלה של תפיסת עולמנו של הגילוי. צריך שיהיה דיבור בין האלוה לבין האדם. זה ההתחלה של אמונת היהדות, ההתגלות, הדיבור בין האלוהים לבין האדם. טוב, אנחנו נצטרך להעמיק בדברים האלו בפעם הבאה.
חזק.
חזק ברוך.
תודה רבה.